יש כאן כמה משניות שבהם הוא מקצר. המשנה הזאת שהוא מעריך בה, דיברנו עליה כבר, משנה של לא לעשות את התורה קרדום לאכול כפי שהוא גורס, לא קרדום לחפור, קרדום לאכול. אבל על זה דיברנו כבר בהרחבה. אנחנו נעבור למשנה י"ד. משנה י"ד יש בה שני חלקים. רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, ששגיגת התלמוד עולה זדון. לאדם שלומד תורה צריך ללמוד, אם מדובר על, במיוחד על לימוד של הלכה, צריך ללמוד בצורה זהירה, ולא לקפוץ ולהגיד ההלכה היא כך וכך, לפני שיתברר לך הדבר היטב. למה? כי שגיגת התלמוד עולה זדון. כלומר, מי שלמד בצורה שטחית ולא התאמץ להגיע למיטה של התורה, והוא אחר כך גם עושה על פי מה שהוא חושב, אז הוא כבר קרוב לזדון, קרוב למזיד. זה לא כמו אדם ש... אם הוא טעה, כמובן. אדם שאומרים לו, הוא שואל מישהו, תלמיד חכם, מה הלכה? אומרים לו, הלכה כך וכך, הוא עושה, אחר כך מתברר שזאת הייתה טעות. אז זה לא אשמתו. הוא תלה את עצמו באחרים. אבל אם הוא חושב שהוא בעצמו יודע, על סמך מה שהוא למד, והוא לא למד ברצינות, הוא לא למד בזהירות, אז זה כבר נקרא קרוב למזיד. כי זה אשמתך. אתה קופץ להורות לעצמך הלכה בלי שאתה מברר אותה באמת בצורה נכונה. ואם הוא אומר עוד לאחרים איך לעשות כאשר הוא לא יודע, אז בכלל הוא נקרא מזיד. הרמב״ם מדבר על הדבר הזה במורה נבוכים, והוא אומר שקודם כל גם מישהו שוגג לגמרי, הוא חייב קורבן. הרי בתורה יש לנו עונש על שגגה. אדם שעשה חטא בשגגה, הוא אכל חלב בשגגה, אז הוא לא פטור. לא אומרים לו, טוב, זה היה שגגה, לא נורא. שגגה זה חטא. הרמב״ם אומר שם כך, אמנם השוגג יש בו חטא, כאילו הפליג להתיישב ולהיזהר, לא בא השגגה לידו. איך זה שאדם עבר בשגגה? הוא לא נזהר. הוא, או שהוא לא שם לב שהדבר הזה הוא חפץ מסוים, אובייקט מסוים שהוא היה נדמה לו שזה משהו אחר, היו שם כמה דברים, והוא בלי להסתכל יותר מדי לוקח את הדבר האסור, שזה גם כן חוסר זהירות, או שגגה של אדם שלא יודע. אבל למה הוא לא יודע? כי הוא לא למד. זה גם כן שגגה, והשגגה הזאת היא בעצם דבר שהוא חטא. אז היית צריך לדעת? היום יש מושג, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. כלומר, היה לך ללמוד. מה זאת אומרת? אתה נמצא בעולם שיש בו חוקים, אז תדע שצריך לעשות על פי החוקים. הוא אומר, קודם כל מישהו שוגג יש לו חטא, אלא מה? הוא לא מקבל עונש חמור, הוא צריך כפרה, זה מביא קורבן. אחר כך הוא אומר, אבל מי שמורה הלכה לאחרים בלי שהוא יודע, בלי שיש לו סמכות לכך, והוא מטעה אותם, הוא נקרא ממש מזיד, הוא נקרא ממש חוטא בזדון. אם הוא עשה את זה לעצמו, אז הוא קרוב לזדון. שגיגת תלמוד עולה זדון. כלומר, אם הוא למד משהו והסיק מסקנות לא נכונות, ועל פי זה הוא כבר עשה מעשה, בלי לשאול, בלי לברר, אז שגיגת תלמוד שהיא עולה זדון, כלומר היא מתקרבת לזדון. אבל אם הוא הורה לאחרים, אז זה ממש נקרא מזיד. לכן אומר רבי יהודה, הווה זהיר בתלמוד. כשאתה לומד הלכה, אתה צריך ללמוד בזהירות, ברצינות, ביישוב הדעת, כדי להגיע לבירור נכון של הדברים. זה החלק הראשון של המשנה. החלק השני מדבר על דברים יותר כלליים. רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהם. אז הרמב"ם אומר כך, אלו שלוש המעלות הגדולות, כלומר תורה, כהונה, מלכות, ניתנו לאומה בעיקר חקיקת חוקיה. כלומר, בזמן שנחקקו חוקי התורה, היו שלושה כתרים שניתנו לעם ישראל. כתר כהונה, כהונה זכה בארון. יש מושג של כתר כהונה, כלומר שזאת איזה מעלה, איזה חשיבות, אנחנו יודעים שהכהן הוא מישהו שצריך לכבד אותו, שצריך לקדש אותו, וזה בלי שיש לו זכויות מסוימות. זה הקדוש ברוך הוא קבע שהארון ובניו הם הכהנים. זכה בארון. מלכות, כתר מלכות, זה גם כן דבר שבזמנו, בתחילת המלכות, נקבע מלמעלה. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, לך תבחר את מי שצריך להיות מלך על ישראל, והוא מראה לו בדיוק את דוד. אז מלכות זכה בדוד, וגם לזרעו אחריו. כתוב שנשבע השם לבחירו, הקדוש ברוך הוא נשבע שהמלכות תישאר אצל דוד לעולם, אצל בית דוד. טוב, אז זה גם כן דבר שאי אפשר לזכות בו בהשתדלות שלנו. חתר, וחתר תורה מונח לכל, לכל מי שירצה להיות מוכתר בו. אז ההבדל בין כתר כהונה ומלכות לכתר תורה הוא שכתר תורה מיועד לכל אדם שמעוניין. זה תלוי בך. שמה תאמר שזה הכתר פחות מהשניים? לא חי, אלא גדול הוא משניהם. ובו יהיו השניים, שנאמר, בי מלכים ימלוכו, בי שרים יסורו. כלומר, הכתר של התורה הוא נותן את התוקף לכתרים האחרים, כי מה זה כהונה? כהונה זה דבר שהתורה קובעת אותו כמעלה, אחרת זה לא היה שום דבר, לא היינו יודעים בכלל על דבר כזה. אפילו מלכות, שיש מושג מלכות ברמה האנושית של הנהגת ציבור סתם, בלי התורה, המלכות כמושג אזרחי, זה לא דבר שיש לו ערך קבוע, כי סך הכל הרי אנחנו יודעים שמחליפים כל הזמן את השליטים. אנחנו יודעים ששליטים זה אנשים שהם יכולים להיות היום בשיא גדולתם ומחר בשיא שפלותם. למה? כי הציבור יכול להעיף אותם, כי הם לא מוצאים חן בעיניו וכדומה. כתר המלכות של דוד הוא מלכות תורנית, הוא מלכות של נשיאות בעם ישראל, שזה דבר שהוא מקבל את התוקף שלו מהתורה, מקבל את התוקף שלו מהאישיות הרוחנית שדוד גילם. דוד המלך היה אישיות שהקדוש ברוך הוא בחר בו. שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. אשר יבחר השם אלוקיך בו, זה דבר בעל ערך, וזה דבר שהוא כוחו מהתורה. אז הוא אומר, כתר כהונה, כתר מלכות, הם שני כתרים, הם יונקים את חשיבותם מכתר תורה. כתר תורה הוא הכתר שהוא מעל שניהם, ודווקא הכתר הזה שהוא מעל שניהם, הוא ניתן לכל אדם, לכל מי שמעוניין. לא נקבע שאלה יהיו גדולי התורה בעם ישראל, שאלה יהיו חכמי התורה. אין דבר כזה. כתר תורה מונח, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אז יש פה שני יתרונות לכתר תורה על פני כתר כהונה וכתר מלכות. א', כתר התורה הוא לא עובר בירושה, הוא ניתן לכל אדם. ב', כל הסמכות של כתר מלכות וכתר כהונה יונקת מהתורה. אז זה קודם כל שלושה כתרים שמדבר עליהם רבי שמעון ברישא. בסיפא הוא מוסיף עוד דבר, שהוא לכאורה כבר מיותר, הוא כבר אמר שכתר תורה זה הכתר הראשון, אבל הוא אומר בסוף, וכתר שם טוב עולה על גביהם. מה יכול להיות יותר מאשר תורה? יש משהו שהוא יותר מאשר תורה? הוא אומר, כתר שם טוב עולה גם על כתר תורה. אז מה זה שם טוב? אומר הרמב״ם, אבל כתר שם טוב, הרי הוא מגיע מן התורה. רצוני לומר, לימודה ועשייתה. כי בזה יהיה השם הטוב האמיתי. פה הרמב״ם נכנס למושג מאוד יסודי בהשקפת עולמו, שהוא הרחיבו בהקדמת המשנה. הוא אומר, הקדמונים חיפשו מה התכלית של כל אחד מהברואים. מחפשים את המאפיין של הפעילות של אותו נמצא, אותו נברא. מה בעצם הוא עושה בעולם? לכל אחד מהברואים יש איזה תפקיד. הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר לבטלה. אנחנו יודעים שהמדע מחפש בשביל מה קיימים יצורים מסוימים. כל מה שנקרא אקולוגיה, דיינו שמבינים יותר ויותר שבעצם כל יצור שקיים, הוא קיים בשביל מטרה מסוימת, והוא ממלא תפקיד מסוים. אז זה מחקר שהתחיל כבר בתקופת הפילוסופים הקדמונים, ונמשך עד ימינו. זה נקרא מחקר טליאולוגי, כלומר, מה התכלית של הנמצא הזה? מה הוא אמור לעשות במציאות? מה התפקיד שלו? זה נובע מתוך השקפה שהטבע לא עושה דבר לבטלה. כלומר, אם אנחנו מדברים מתוך משקפה של אמונה, אז אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר לבטלה. אבל הפילוסופים האלה שדיברו על זה ביוון העתיקה וכדומה, הם אפילו לא דיברו על הבורא, אלא הם דיברו על הטבע. אז הטבע לא עושה דבר לבטלה. לא יכול להיות משהו בטבע שאין לו תפקיד, שהוא סתם קיים כי הוא קיים. כלומר, אלה שדיברו כך, כמו אריסטו למשל, הם האמינו באמת בזה שלכל דבר יש בעולם יש תכלית. למרות שהם לא האמינו בבריאת העולם, אבל הם האמינו שכל דבר בטבע הוא בעל תכלית. לעומתם, היו כאלה, כמו אותו הפילוסוף המפורסם, הכופר, אפיקורוס, שהוא, הרי המילה אפיקורוס בעצם זה שם של פילוסוף יווני, שהוא טען שהכל במקרה, אין שום דבר בכוונה. כל מה שיש בעולם, זה הכל מקרי, זה פשוט, זה מין הצטרפות של חלקיקים, של אטומים, שהצטרפו בצורה מסוימת, בצורה אחרת, וכך נוצרו כל מיני יצורים שונים זה מזה, אבל זה מקרי, אין בזה שום עניין של תכלית, של כוונה. וזאת הייתה מחלוקת פילוסופית. אז כמובן, אין מה לדבר שבאמונה, מי שבא מתוך נקודת המבט של האמונה, הוא ודאי אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, הוא ברא אותו בשביל מטרה. אין דבר כזה סתם ככה. מה זה סתם ככה? הקדוש ברוך הוא לא עושה שטויות. וזה גם לא מקרי שזה קורה. כל מה שנעשה, נעשה מתוך כוונה. אז מה המטרה של כל דבר? אומר הרמב״ם שם, בהקדמת המשנה, שכשחקרו מה הדבר המאפיין את האדם, הגיעו למסקנה, כולם, גם הקדמונים, שהדבר המאפיין את האדם זה הכוח השכלי שלו. אם אתה משווה את האדם ליצורים אחרים, כלשהם, אם זה דומם, אם זה צומח, אם זה חי, אתה רואה שהאדם מיוחד בכוח השכלי. אם האדם מיוחד בכוח השכלי, פירוש הדבר שתכלית האדם היא למצות או להגשים את הכוח השכלי שלו. עכשיו, מה זה הכוח השכלי? הרמב״ם שם מסביר, ומדבר על זה גם בהרחבה בשמונה פרקים בפרק הראשון, דיינו בהקדמה למסכת אבות, שהכוח השכלי הוא לא רק היכולת להכיר מציאויות, להכיר את המציאות, דיינו לדעת, אלא גם הכוח השכלי שופט בין טוב לרע. כלומר, השיפוט המוסרי הוא חלק מהתפקיד של הכוח השכלי של האדם. ובזה באמת מותר האדם מן הבהמה, כי בניגוד לבעל חיים שהוא פועל בצורה אינסטינקטיבית, הוא פועל לא לפי החלטה שכלית, אלא הוא פועל לפי כוחות משיכה ודחייה אינסטינקטיביים, שהוא צמא אז הוא הולך למים, שהוא רואה אש אז הוא בורח וכדומה. אז האדם פועל מתוך מחשבה. כלומר, אני מחליט לעשות משהו, ואז אני יכול לבצע אותו. לפעמים האדם פועל בצורה אינסטינקטיבית, אבל בכל רגע שהוא רוצה, הוא יכול לתפוס את עצמו בידיים ולחשוב מה אני עושה, למה אני עושה. או יותר נכון, חלק גדול מהפעילות שלו היא באמת לא אינסטינקטיבית. הרי זה שאני הולך עכשיו לאיזה מקום, זה לא בפני שאני, הרגליים שלי מובילות אותי. אני הולך בפני שיש לי איזה מטרה מסוימת, אני הולך בפני שחשבתי שאני צריך להיות שם. חשבתי על משהו שהוא המנחה את הפעולה. אז הוא אומר, הכוח השכלי של האדם, הכוח החשיבה של האדם, הוא לא רק להכיר מציאות, דהיינו חוכמה, חוכמה של הכרת המציאות, אלא גם הכוח המוסרי, הכוח השיפוטי של המעשים. זה, בפילוסופיה הכללית זה דבר מאוד בסיסי, שהפילוסופיה עוסקת בתבונה התאורה ובתבונה המעשית, ככה זה השמות של הספר של הספרים הגדולים של קאנט, שהיה גדול הפילוסופים בעת החדשה, הוא כתב ביקורת התבונה התאורה, ביקורת התבונה המעשית. כלומר, התבונה התאורה זה התבונה שעוסקת בהכרת המציאות, בתורת ההכרה של המציאות, איך האדם יכול להכיר משהו במציאות, לדעת אותו, והתבונה המעשית עוסקת בנושא של הפעילות. כלומר, האדם כפועל, כאדם פועל בכוח של שיפוט, בכוח של הכרעה. האדם לא פועל בצורה אינסטינקטיבית, הוא פועל בצורה של החלטות. אז אלה הם שני המאפיינים של האדם. אומר הרמב״ם, מה זה כתר שם טוב? כתר שם טוב זה משהו שמגיע מהתורה, אבל זה לא זהה לכתר תורה. כי כתר תורה זה לדעת את התורה. לדעת מה כתוב, מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל לקיים אותה זה כתר שם טוב. לדעת ולקיים. כי מה זה שם טוב? שם טוב, מתי אומרים על בן אדם שיש לו שם טוב? שהוא מתנהג בצורה נכונה, בצורה טובה. שהוא אדם מוסרי, אדם בעל מידות, אדם שמתנהג בצורה מעוררת התפעלות, אז אומרים שיש לו שם טוב. על אחד שהוא סתם מציין באיזשהו ידע, לא יגידו שיש לו שם טוב, יגידו שהוא מומחה בתחום מסוים. אבל מה זה שם טוב? שם טוב זה תמיד עם קונוטציה של עשיית הטוב. אז אומר הרמב"ם, אומר רבי שמעון, שלושה כתרים הם כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. אמרנו שכתר תורה הוא מעל הכתר כהונה וכתר מלכות, אבל יש משהו שהוא עולה על שלושתם, זה כתר שם טוב. דהיינו, לימוד ועשייה. או כפי שהרמב"ם אומר בהקדמת המשנה, התכלית האדם היא להיות איש חכם וטוב. איש חכם וטוב זה השלמות האנושית. כלומר, יודע וגם עושה את המעשים בצורה המתאימה לידע, בצורה הרצויה. איש כולל החוכמה והמעשה. אלה הם ההגדרות הבסיסיות של השלמות האנושית. אז זה בדיוק מה שהמשנה אומרת. כתר שם טוב עולה על גביהם גם על כתר תורה, כי כתר תורה זה שאתה יודע הרבה תורה, אבל זה עדיין לא אומר איך אתה מתנהג. כתר שם טוב פירושו של דבר שאתה מצרף את האידיאל למעשה. הוא המגיע מן התורה, רוצים לומר, לימודה ועשייתה, כי בזה יהיה השם הטוב האמיתי. כן, בבקשה. למה זה לא? עשיית הטוב, כי שם טוב זה מביע את הדבר הזה. שם טוב יש לאדם כאשר מרוצים מההתנהגות שלו. אבל בשביל להגיע להתנהגות נכונה, בן אדם צריך לדעת, הוא צריך לדעת את התורה. אז יש פה צירוף של שני הדברים, איש כולל החוכמה והמעשה. וזה יוצר את השם הטוב. הרי אחד שהוא לא יודע, והוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה להיות טוב, אבל הוא לא יודע את התורה, אז הוא לא עם הארץ חסיד, הוא לא יכול בסופו של דבר להיות אדם שעושה את הדבר הנכון. צריך לדעת בשביל לעשות את הדבר הנכון, אבל כאשר הוא גם יודע וגם עושה, זה יוצר את המצב של שם טוב, וזה האידיאל, זה האידיאל האנושי. זה הכתר שעולה על גבי שלושתם.
אבל הוא יוצר כאילו לעשות מעשים טובים ראשונים,
מה פירוש? אני אומר שלא עם הארץ חסיד, אז אתה אומר, יותר טוב לעשות בלי שיודעים? מה זאת אומרת? שאחרים יודעים, בסדר, זה השם טוב, הוא כבר מתפרסם, הוא לא מדבר פה. קודם כל, העניין של השם טוב זה לא דווקא העניין שאנשים מכירים את זה, אלא למי יש שם טוב? למי שהוא אדם כזה וכזה, אז גם אם לא יודעים את זה והוא כזה, זה מספיק. אנחנו לא מתכוונים דווקא לפרסום בעניין של השם טוב. השם טוב זה הגדרה של מציאות כזאת אנושית, שאדם שהוא כולל החוכמה והמעשה. בדרך כלל גם יש לו שם טוב. אולי הוא כזה צנוע וענב ונחבא אל הכלים שלא מכירים אותו. בסדר, זה לא יותר גרוע מאשר הרעיון של שם טוב זה התוכן, זה לא הפרסום. טוב, אז זה לגבי המשנה הזאת. אחר כך, במשנה י"ח, יש דברים מאוד מפורסמים. הגרסה של הרמב״ם שם היא שונה מהגרסה המקובלת. דרך אגב, בהרבה משניות אנחנו ראינו את זה, שהגרסה של הרמב״ם במשנה היא שונה קצת ממה שיש אצלנו בדפוסים שלנו. כידוע, הנוסח הזה שלפנינו הוא נכתב בכתב ידו של הרמב״ם ממש. כלומר, נמצא בידינו הכתב יד שהרמב״ם כתב אותו בכתב ידו, של פירוש המשנה, והוא כולל גם את המשניות עצמן, שהרמב״ם העתיק אותם, וגם את הפירוש שלו, שהוא כתב אותו בערבית יהודית. אז ככה, המשנה אומרת, הוא היה אומר, מי זה הוא? זה רבי יעקב, שנזכר במשנה קודמת. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, כחיי העולם הבא. בנוסחאות שלנו כתוב, יותר מחיי העולם הבא. יפה תשובה, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. יש, כך כתוב אצלנו בנוסחאות הרגילות. אבל הרמב״ם גרס והמשנה, הגרסה שהייתה לפניו, היא יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה כחיי העולם הבא. כן, זה מה שאמרתי, שבדפוסים הרגילים כתוב מכל חיי העולם הבא, אבל בכתב ידו של הרמב״ם כתוב כחיי העולם הבא. יפה שעה אחת של קורת הרוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. שם כן כתוב, גם אצל הרמב״ם, מכל חיי העולם הזה. אז מה קורה כאן? בבקשה? איזו? כלומר, שכתב ידו של הרמב״ם יותר מסדר, למה?
שיוצא שאם עשיתי פה, הגעת על איזשהו הישג, אפילו בשעה אחת, אז זה שווה כמו חלום הבא, ואם נלך לפי הגרסה המצויה, שלא כתב ידו, אומרים, בשעה אחת כל העולם הבא, יותר מכל העולם הזה, יש פה איזשהו קונפליקט, שאומרת, איזה שעה יותר איכותית, ומה זאת בגרסה של כתב ידו של העולם הבא, בסדר, בשעה אחת פה הגעת על הישג, שכאילו כמו טעימה של כל העולם הבא, אבל כל העולם הבא, שעה שם, היא עוד יותר...
יפה, אז בואו נפרט קצת את הדברים. קודם כל, מה פירוש הגרסה הזאת? יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה כחיי העולם הבא. מה זה העולם הבא? הרמב"ם מסביר בהקדמת פרק חלק שהעולם הבא הוא המצב של הנפש שנשארת אחרי המוות של הגוף, כאשר כל מה שהיא קנתה, הנפש הזאת, כל מה שהיא קלטה לתוכה, הופך להיות ישות רוחנית שקיימת בפני עצמה. מה הקניין הזה? הקניין הוא קניין רוחני. הרי הנפש היא לא גשמית, היא לא עשויה מחומר, אלא היא רוחנית. מה הנפש קונה? הנפש קונה חוכמה, הנפש קונה מעלות מידותיות, כלומר, האדם יוצר בנפשו איזה תכונות מסוימות, והמעלות האלה של החוכמה ושל המידות, הן נקבעות בנפש כפי כמות ואיכות של הפעילות של האדם. כלומר, אם האדם עוסק בתורה, עוסק במצוות, אז הוא למעשה יוצר מציאות נפשית מלאה יותר. הוא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, אומר הרמב״ם. אותה הוצאה מן הכוח אל הפועל, שהופכת את הנפש לישות רוחנית, היא שנשארת, קיימת, אחרי שהגוף קלה, והיא מה שקוראים חיי העולם הבא. אז מה שכתוב פה, מתאים בדיוק להגדרה הזאת. יפה השעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, כחיי העולם הבא. כלומר, לא כמו כל חיי העולם הבא, אלא מה שאתה עושה בשעה אחת של תשובה ומעשים טובים, הוא הופך להיות חיי העולם הבא שלך. כלומר, זה חלק מחיי העולם הבא, זה לא כל חיי העולם הבא, כי אחר כך תהיה עוד שעה של תשובה ומעשים טובים, אחר כך תהיה עוד שעה. אבל שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, היא כמו חיי העולם הבא, היא יוצרת מציאות של חיי העולם הבא. יפה שעה אחת של קורת הרוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, כי העולם הבא זאת מציאות שהיא משוחררת מהגוף, משוחררת מהחולשות של הגוף ומהיסורים של הגוף ומהבעיות של הגוף, ושם הנפש נמצאת במצב טהור, במצב שהוא לא כבול. אז אומר התנא, שעה אחת של קורת הרוח, כלומר של קורת הרוח זה לשון עושר, הרגשה טובה, הרגשה נעימה, יש לו קורת רוח, כלומר הוא מרוצה, הוא מרגיש סיפוק. יפה שעה אחת של קורת הרוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. מכל חיי העולם הזה. כי השעה אחת של קורת הרוח בעולם הבא היא באיכות כזאת שבכל חיי העולם הזה אין דבר כזה. בכל חיי העולם הזה אתה תמיד קשור אל החומר, אתה תמיד מקבל את הרגשות שלך דרך המערכת הפיזיולוגית שלך. כל מה שיש בעולם הזה עובר דרך המוח, שהמוח הוא גוש של חומר. יש בו תהליכים כימיים, תהליכים פיזיקליים, והתהליכים האלה זה מה שאתה מרגיש בעולם הזה. אז גם כשאתה נהנה ממשהו, מכל סוג שהוא, אתה תמיד נהנה בעצם הנאה שהיא מוגבלת בהגבלות של החומר. אבל בעולם הבא, כשהאדם הוא לא כבול בתוך החומר, אלא הנפש קיימת כישות רוחנית, אומרת המשנה, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא היא יותר מכל חיי העולם הזה. זה איכות כזאת של קורת רוח שאנחנו לא מכירים בכלל בעולם הזה. אז עוד פעם, יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, כחיי העולם הבא, לא ככל חיי העולם הבא ולא מכל חיי העולם הבא, אלא מה שאתה עושה בעולם הזה, בתשובה ומעשים טובים, זה עולם הבא. אתה קונה לך עולם הבא. יש לך חלק לעולם הבא. מה פירוש? מה שכתוב? לא, מה שכתוב שם, בגרסה הרגילה, מכל חיי העולם הבא, זה במשמעות אחרת, תכף אני אגיד אותה. אבל לפי הגרסה של הרמב״ם, התשובה ומעשים טובים בעולם הזה, היא ממש יוצרת את העולם הבא שלך. אז היא כמובן יוצרת משהו שהוא חלק מהעולם הבא, כי אתה תמשיך ליצור גם מחר, גם אחרתיים. לעומת זאת, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, היא שווה יותר מכל חיי העולם הזה, כי אין לנו בכל חיי העולם הזה דבר שהוא מהסוג הזה, מהאיכות הזאת של חיי העולם הבא. עכשיו, מה זה באמת הגרסה שלנו במשניות שאומרת, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם, של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא? המשמעות היא כזאת, בעולם הבא אתה כבר לא מוסיף מצוות, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול להשתפר. העולם הזה הוא העולם של המעשה, הוא העולם של ההשתדלות. העולם הבא זה העולם של התוצאה. בתוצאה כבר אין אפשרות לעשות שיפורים ושינויים. כל האפשרויות שלך הן בעולם הזה, אז אם אתה בעולם הזה חוזר בתשובה ועושה מעשים טובים, זה שווה יותר מכל העולם הבא. באיזה מובן? במובן שבעולם הבא לא תוכל לעשות את הדבר הזה. כמו שאנחנו אומרים בסיפה, ששעה אחת בעולם הבא היא יותר מכל חיי העולם הזה. למה? כי בעולם הזה אין לנו מציאות כזאת של עולם הבא, כך גם בעולם הבא אין מציאות של עולם הזה, במובן של יכולת לעשות בתשובה ובמעשים טובים. שם זה כבר מה שיש לך, יש לך. אז הנה, הרמב״ם גם מזכיר את הדבר הזה. הוא אומר, כבר בארנו העשירים הסנדרין, שאין אחר המוות שלמות ולא תוספת. ואומנם ישלם האדם ויוסיף מעלה בזה העולם. ואל זה רומז שלמה ואומרו, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. אלא במצב אשר ילך האדם, בוא יישאר לעולם. ולזה, לפיכך, ראוי להשתדל בזה הזמן הקצר המועט, כן? אנחנו חיים פה בעולם הזה בקדנציה שהיא זמן מועט. גם אם זה 70 שנה, גם אם זה 80 שנה, זה זמן מועט. זה לא נצחי. אנשים צעירים לא מרגישים את ההרגשה הזאת שהחיים הם מוגבלים, הם קצרים. כי הם אומרים כל החיים לפניו. נו, מה זה כל החיים לפניו? אז בן אדם בן 20, הוא חושב, מה, עד שאני אמות, יש לי עוד המון זמן, המון, המון זמן לחיות, הוא בכלל לא מרגיש את ההרגשה שכאילו יש לחיים איזה גבול. להפך, חיים נמשכים, נמשכים, רק התחילו עכשיו. ככל שאדם מתבגר, אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אני לא אחיה לנצח, מה, אני כבר בן 30, אני כבר 35, כבר 40, כבר עשיתי חצי מהדרך, נו, אז עוד מעט כבר... צריך להתכונן כבר, כמו שאומר רבנו יונה, שהרכבת נוסעת ואתה צריך כבר להתכונן לתחנה הסופית. אז החכם הוא מבין שהזמן יקר. לזה ראוי להשתדל בזה הזמן הקצר המועט ולא לאבדו, אלא בקניית המעלות בלבד. לפי שעבדתו גדולה. הועיל ואין לו תמורה ואין לו תקנה. ולידיעת החסידים את זה לא ראו לחלוטו, לחלוט את הזמן, אלא בחוכמה, בהוספה. והרוויחו זמנם כולו על פי האמת. ולא בזבזו ממנו בעניינים הגשמיים, אלא עת קצרה ביותר, הוא בדבר שאי אפשר בלעדיו. כל העיסוק בצורכי הגוף, בצורכי החומר, עושים את המינימום, לא מעבר למינימום. אבל אנשים אחרים, אזל מהם כולו בעניינים הגשמיים לבד. אנשים אחרים את כל החיים מקדישים רק לחומריות, רק לזה שיהיה להם יותר תנאים חומריים, ואז מה? מה קורה? כשהם גומרים את הקדנציה, אז הם יצאו מהעולם כמו שנכנסו. כלומר, הם לא הוסיפו שום דבר בנפשם, הם לא יצרו את המציאות הרוחנית הזאת. והפסידו כולו הפסד נצחי. אומר, זה אשליה כזאת, שאנשים... משלים את עצמם שהחיים, החיים הם החיים בעולם הזה, החיים הגשמיים. אבל זאת אשליה. ההמון יהפכו האמת בזאת השאלה, ויאמרו על הקט הראשונה, אלה שלא עושים חיים בעולם, שהם הפסידו את העולם. ועל הקט האחרונה, שהם הרוויחו העולם. והעניין בהפך, כמו שסיפרנו, שמים חושך לאור ואור לחושך. ואוי למפסידים באמת, מי שמפסיד זה אלה שמפסידים את החיים הרוחניים, את החיים הנצחיים, כי מה, הם עשו פה חיים במשך ה-70 שנה שלהם, במובן הגשמי, היה להם עושר, היה להם הנאות העולם, אבל הנה נגמרו ה-70 שנה וכל אומת שבא כך ילך, אין לו שום דבר איתו, נגמרו החיים. נכון, אבל...
זאת אומרת, לא חושב, זאת אומרת, הוא אומר, אני לא יודע מתי אני, כמה זמן נשאר לרחיות, אז...
לפחות שאני אענה.
יעשה חיים.
כן, בסדר, גם זאת תפיסה, זה לאו דווקא של צעירים, יכול להיות גם של צעירים, אבל זה באמת מה שהרמב״ם מדבר עליו, הוא מדבר על אנשים שאומרים, העיקר זה שנעשה חיים בעולם הזה, אבל החיים האלה הם חיים קצרים, ולא מגיעים אל העולם שהוא עולם קיים. אוי למפסידים, הם הפסידו. הוא אומר שזה התוכן של ספר קהלת, וזה העניין הוא אשר לקחו שלמה לעיקר בקהלת. בשבחו רווח העולם ובגנותו הפסדו. ובביאור שאין רווח ולא יכולת אחר המוות, בדבר אשר החמצת כאן. אז הוא אומר, זה התוכן של ספר קהלת. מה קהלת מדבר? הוא מתחיל בזה שהוא אומר, אני רציתי לדעת מה לעשות בעולם שלנו, איך לחיות. אז התחלתי עם זה שעשיתי לי גנות ופרדסים ושרים ושרות וכל תענוגות החיים הגשמיים. אבל אחר כך ראיתי שזה הכל הבל. כי כמה שאדם אוסף בימי חייו, ובסופו של דבר הולך ומשאיר את זה לאדם שלא עמל בו. כלומר, הוא מדגיש כל הזמן את האפסיות, את האפסיות של הדברים, ולא רק את האפסיות, את האכזבה שיש בהם. הוא אומר, אדם אוסף, 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 יש לו הרבה נכסים, יש לו... יום אחד הוא עובר מן העולם, וכל מה שהוא אסף הולך למקום שהוא לא רצה בכלל שהוא ילך. כלומר, בעצם הוא נשאר בלי כלום. ולעומת זאת, לאיש טוב לפניו, אומר קהלת, נתן חוכמה ודעת ושמחה. מה זה השמחה? השמחה זה להבין שהעיקר בחיים זה החוכמה והדעת, והדברים הגשמיים, מה שיש לי זה טוב. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה בסדר. לא לרדוף אחרי הדברים הגשמיים. למה קוראים את קהלת בחג הסוכות? יש הרי מנהג ישראל שמקורו במסכת סופרים, שבחג הסוכות קוראים את קהלת. לכאורה, מה זה שייך? מה הקשר? קהלת זה ספר עם הרבה מוסר, וגם הייתי אומר אפילו איזה מין מבט של פסימי על החיים. אז מה זה שייך לחג הסוכות? בסוכות חג של שמחה. שמחת בחגיך. המפתח, בדיוק, המפתח הוא שקהלת אומר שלחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס. חג הסוכות הוא חג האסיף. שהאדם אוסף את כל מה שהוא עמל במשך השנה, את הפירות של השדה, ומכניס אותם הביתה. אומר קהלת, אם האסיף הוא בבחינת עזר לחיים רוחניים, למי שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, אז יפה מאוד, אז נכון, באמת צריך לחיות בצורה מאוזנת. לא צריך לדכא את החיים ולהגיד שכל מה שקשור לעולם הזה זה הבל, ואני לא רוצה להתעסק איתו ואין לי שום עניין בו. לא, התורה אומרת, בבקשה, ואספת דגניך, תירושך ויצריך, כמה שאתה צריך בשביל לחיות בצורה מאוזנת, תשמח בזה, תשמח בזה. אבל זה לא העיקר. לחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס. החוטא חושב שהעיקר זה כמה שיותר, כמה שיותר, שחשבון הבנק שלו יגדל. מה תעשה עם זה? לא חשוב. שיהיה לו עוד, 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 עוד. בסופו של דבר, לאיש אשר לא עמל בו יתננו. הוא בסופו של דבר, הוא מקבל איזה אירוע מוחי, וכל מה שהוא עשה בחיים הולך לעזאזל. למי? למישהו שהוא לא רוצה. זה מה שעלול לקרות. אז אומר קהלת, אם תסתכל על העולם בצורה חומרית, אתה תגיע לייאוש, אתה תגיע לזה שאתה תגיד, הכל הבל, אתה תגיע לזה שאתה, וסבותי אני לייאש את ליבי, לשנאת החיים תגיע, כי אתה תגיד, איזה מין עולם זה? אין בו שום סדר, שום צדק. לפעמים האדם שעמל לא מקבל כלום. מי שלא עמל פתאום מקבל איזה מין מפעל הפיס. אבל אם אתה מסתכל על העולם אחרת, אתה מסתכל על העולם הגשמי רק כאמצעי, רק כעזר לעולם הרוחני, לאיש אשר טוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, אז הוא שמח במה שיש לו. מה שיש לי, בסדר גמור, ברוך השם. עם זה אני מסתדר. מידת ההסתפקות. והעיקר, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם, זה מה שקהלת אומר. זה האדם. האדם הוא להגיע ליראת השם ולשמירת המצוות, כי זה קניין רוחני. העולם הזה הוא אמצעי, בתור אמצעי, תעשה אותו בצורה מאוזנת, בצורה טובה, תשמח בו, אל תחשוב שהוא העיקר, וגם אל תזלזל בו. קהלת, בסופו של דבר, הרי הוא מטיף בסופו של דבר לאיזון. הוא אומר, אל תהיה צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, כך הוא אומר. כלומר, אל תחשוב שיותר מדי להעלות את השאיפות הרוחניות, פירושו של דבר, לזלזל בעולם הגשמי ולהפרוש ממנו ולהגיע לאיזה, למה תשומם? אל תהי צדק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אתה, 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 אתה הולך להגיע למצב של, של שממה, של שיממון. זה לא טוב. אתה צריך להיות מאוזן. אבל להבין מה העיקר, מה התפל. וזה בעצם השיטה של הרמב״ם בשמונה פרקים, בהלכות דעות פרק ג', שהוא אומר, אל יאמר אדם, הועיל והקנאה והתאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם, אז אכן נפרוש בהם מהעולם הזה ביותר, ולא יסגף את גופו, ויוכל, וילבש צמר קשה, ויגדור במדבריות. לא, תחיה כמו בן אדם, אבל תדע מה העיקר בחיים. זה המטרה של קהלת. אז זה מה שהוא אומר. אותם אנשים שחושבים שהתכלית בעולם זה להגיע לרמת חיים יותר גבוהה מבחינה גשמית, וזה מה שהם עושים כל היום, הם בסופו של דבר מתאכזבים. והם גומרים את החיים ולא נשאר להם שום דבר בעצם. אבל אותו אדם שעושה את העיקר עיקר, הוא מבין שהחיים הרוחניים הם העיקר, ולחיים הגשמיים הם נותנים את ההכרחי. לא מזלזלים בזה, אבל גם לא מקדישים לזה מעבר למה שצריך. מה שצריך זה הדבר שהוא לא יגונה, ואדרבה, קהלת אומר אפילו את הלשון של שמחה. תשמח בחיים האלה, תאכל, תשתה, תאסוף את מה שיש לך בשדה, ראה חיים משעה שרעבת, הכל בצורה מידתית, בצורה מידתית, בצורה שהיא מאוזנת, בצורה שהיא נותנת לאדם את הצרכים שלו, אבל לא שהוא חושב שזה באמת העיקר, ואת זה הוא רודף, ואת זה הוא כונס ואוסף. לחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס. אז זה מה שהרמב"ם אומר לגבי יפה שעה אחת, תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שזה בעצם המפתח של העניין. כדי להגיע לעולם הבא, כחיי העולם הבא, אתה צריך לעמול בעולם הזה. אין לך מקום אחר. זה המקום. כי אין מעשה וחוכמה ודעת בשאול אשר אתה הולך שם. אתה הולך למקום ששם כבר אין לך בחירה חופשית לעשות. בעולם הזה כל רגע אתה יכול לבחור בטוב. כל רגע אתה יכול לעשות משהו חשוב. אז אל תאבד את הזמן. תגיע למצב שבו תצטער מה עשיתי כל החיים. כן. כן. טוב, זה משל יפה, אבל זה גם כפשוטו, מבקשים על המים, מפני שאנחנו מתחילים את השנה החקלאית, אחרי שאדם אוסף את התבואה, אז מתכוננים לשנה הבאה. ומבקשים על המים, כי המים זה בעצם התנאי ההכרחי בשביל השנה החקלאית הבאה. אדם צריך לזרוע, צריך לנטוע, להכין את האדמה בשביל הפירות של השנה הבאה. אז לכן, בסוכות נדונים על המים, מבקשים על המים, גם כפשוטו. אבל טוב, אתה אומר שאין מים אל התורה, זה באמת רעיון ידוע וגם... הוא גם מופיע בגמרא, באגדתא של סוכות, מופיע הקשר הזה שבין מים כפשוטו לבין מים במובן רוחני, גם תורה, גם חסד, גם מידת החסד היא נקראת מים. וזה מופיע ב...
למה
חסד נקרא מים? כי המים הם מתפשטים, הם ההפך מהצמצום, הם לתת. המים הם כל הזמן... בנתינה. הם גם מצמיחים ומשקים וגורמים לחיים להתפתח, אבל גם המים הם כל הזמן בהתפשטות. הם לא מצידם, הם לא נמצאים במקום אחד. המים תמיד זורמים. אז לכן מידת החסד היא נקראת מים, והגמרא עוסקת בעניין הזה של המים בחג הסוכות גם בהקשר הזה. מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב, זה על אברהם אבינו. הגמרא מדברת על זה בהקשר של חג הסוכות, היא אברהם אבינו הנדיב, ואיך המים של המים של המי תהום, מי תהום, מי בראשית, שממנה, למה נקראו שיטים שמהם מושתת העולם, איך שהעולם כולו בעצם בנוי על מידת החסד, ואנחנו מבקשים את המים בסוכות, אנחנו מעוררים את מידת החסד האלוקי, אנחנו מעוררים את הצמיחה, מעוררים את החיים, מעוררים את, את, את זה ש, שכל העולם סבא את כל העולם כולו. בקיצור, זה נושא שהוא מטופל בעניין הזה של חג הסוכות. טוב, אז אנחנו ממשיכים הלאה. בבקשה. תכלית העולם הבא, זה של, זאת שאלה ש אפשר לשאול אותה בסגנון אחר. מה תכלית העולם? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? העולם הבא הוא כבר הפסגה של החיים, הפסגה של העולם. השאלה בשביל מה הייתה בריאת העולם, זאת שאלה שהתשובה המקובלת עליה היא שדרך הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא כביכול שלם מבחינה מוסרית, מבחינה מידותית, והוא טוב, כי אתה השם טוב ומיטיב לכל. בריאת העולם היא להיטיב לאחרים. זאת התשובה הידועה, המפורסמת, שרבים מחכמי ישראל אומרים אותה, מביעים אותה בצורה זו או אחרת. בין השאר הרמח"ל, בכמה מספרה, בדרך השם, בדעת תבונות, הוא תמיד משתמש בנוסחה הזאת, זה דרך הטוב להיטיב. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עולם חסד ייבנה, זה בבחינת חסד, בריאת העולם היא חסד. תגיד, יש הרבה רע בעולם, הרבה צרות בעולם, נכון, אבל זה תוצאה של החטא, זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את הרע, הוא ברא את הרע, הוא ברא את האפשרות של הרע. והרע התגלגל בעולם בגלל החטא. אז תשאל למה הוא ברא את האפשרות של הרע, מפני שאם אלמלא האפשרות של הרע, אז האדם לא היה לו שום זכות, או בכלל העולם לא היה לו שום זכות, אלא הכל היה ניתן לו. אז קוראים לזה נהמה דחיסופה, לחם של בושה. אדם שרק מקבל, הוא מקבל, הוא לא עשה שום דבר בשביל לקבל. אבל זה לא בלי, זה לא בלי עמל. כל העולם עמל על זה כבר דורות. זה נכון.
תודה רבה.
תראה, זה שני דברים. זה שעובדים לעבוד את השם מאהבה, שזאת המציאות האידיאלית ביותר, זה נכון. אבל הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא רוצה להיטיב, כמו שאמרנו, שזה לא יישאר בבחינת עבודה שאין עם קבלת שכר, אלא שאתה מצידך לא עובד בשביל לקבל שכר, אבל הקדוש ברוך הוא מצידו רוצה לתת לך שכר. הרמב"ם מגדיר את זה כך, שהעובד מהאהבה עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בכלל. כלומר, אתה לא עושה את זה בשביל הטובה, אבל המציאות היא שהטובה תגיע, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בזה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את החיים. הקדוש ברוך הוא נקרא מלך חפץ בחיים, כך אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אז הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים כדי להיטיב, אמרנו, כדי שבעולם יהיה יותר ויותר טובה. אז נכון שאנחנו כעבדי השם אנחנו צריכים להגיע לדרגה גבוהה ביותר של עשיית רצון השם בצורה טהורה לגמרי. כלומר, אני לא חושב, אני עושה את רצון השם כדי לרש את הטובה, אבל האמת היא שתהיה טובה. אני באמת עושה את הרצון השם מפני שזה רצון השם, אבל סוף הטובה לבוא בכלל, ככה הרמב"ם מגדיר את זה. אני עושה את האמת מפני שהיא אמת, וסוף הטובה לבוא בכלל, כתוצאה, בכלל זה שאני עושה את האמת, אני בסופו של דבר מגיע גם אל הטובה, כלומר אל חיי העולם הבא. אתה שואל בשביל מה חיי העולם הבא? מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו חיי העולם הבא, שיהיו חיים באור פני מלך. באור פני מלך חיים. רק להשיג את זה צריך את המאמץ, כי אחרת זה לחם חסד, אחרת זה נמה דחיסופה. אז המאמץ הזה הוא חיי העולם הזה. חיי העולם הזה הם המקום שבו אתה קונה לעצמך את הזכות להיות בעולם הבא. אז זה מה שכתוב פה, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה כחיי העולם הבא. כן. זה דבר שהוא, בבחינת סתירה לוגית פנימית. זה לא מקרה שיש הרגשה של נעמד חיסופה, זה לא שהיה יכול להיות אחרת. בכל מצב שבו אתה נותן למי שלא עשה מאמץ בשביל לקבל, אז לפי הגדרת העניין יש פה חיסרון. החיסרון הוא בזה ש אין לדבר זכות קיום. תראה, תיקח את המצב של האדם כשהוא במאי אמו, הוא בר, הוא חי, כן? אבל מה פירוש שהוא חי? הוא יונק מהחיות של אמו. המזון שאמו אוכלת מגיע גם אליו. זה חיים? זה מצב שהוא תלות מוחלטת. המצב של התלות הוא לא מצב, שיכול לגרום לסיפוק. וזה לא מקרה שהוא לא גורם לסיפוק. זה לפי הגדרתו ככה. זה כמו שאתה לא יכול לעשות ריבוע עגול או עיגול מרובע. אז זה לא שאתה אומר, טוב, היה אפשר לעשות עולם שבו יהיה עיגול מרובע. אנחנו לא מכירים בכלל את האפשרות הזאת של עיגול מרובע. זה לא שייך לחשוב על דבר כזה. המושג של קיימות שהיא תלותית ושהיא תהיה קיימות, זה סתירה מיני ובי. זה כמו ריבוע עגול. טוב, יש לנו רק עוד כמה דקות, אז אנחנו נראה את המשנה המעניינת, משנה כף. שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח וכולי. מה זה? זה פסוק. הרמב"ם אומר, אף הפי ששלמה הוא אשר אמר זה הציווי, אבל החכם הזה היה מחנך בזאת המידה ומזהיר מזאת העבירה. הוא היה אומר את הפסוק, בנפול אויבך אל תשמח, וביקשלו על יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, והסיר מעליו אפו. ככה הפסוק. ושמואל הקטן היה אומר את הפסוק הזה. זה פסוק ששלמה המלך אמר אותו. אלא ששמואל הקטן היה רגיל לומר את הפסוק הזה, ולכן זה מופיע במשנה. יש מאמרים שהם מקוריים, שהחכם אומר מאמר משלו, ויש שהוא פשוט היה רגיל לחנך בממרה מסוימת שכבר נאמרה לפניו. הוא היה חוזר עליה בתור אמרה חינוכית. פסוק במשלי. בנפול אימך אויבך אל תשמח, וביקשלו על יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעלם אפו. כלומר שאם אתה, אולי זה שני פסוקים, אם אתה, לא, זה פסוק אחד, אני חושב. אם אתה שמח במפלתו של אויבך, אז לא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עלול בעקבות זה דווקא להסיר מעליו את אפו, כלומר מאותו אויב שלך, ולהעביר את זה חלילה אליך. אז יש פה איזו תוספת שלא ברור כל כך מהי. חרון אפו לא נאמר, אלא אפו. מה הכוונה של התוספת הזאת? הרמב״ם לא מפרש את זה, והשאלה היא אם זה בכלל חלק מהמשנה הזאת, כי יש פה הערה ש כאילו המילים האלה, חרון אפו לא נאמר אלא אפו, הם לא חלק מהמשנה.
בפסוק נאמר אפו, נכון.
נכון, אז מה פירוש, מה הכוונה שחרון אפו לא נאמר אלא אפו? אז יש אומרים שהכוונה היא והסיר מעליו אפו, והשיב מעליו אפו, הכוונה היא שהוא יפנה את האף כאילו במקום אליו הוא יפנה אותו אליך. והשיב מעליו אפו. הקדוש ברוך הוא, כביכול, הרי מה זה אפו של הקדוש ברוך הוא? זה הכוונה למבט שלו, לכיוון שלו. הוא ישיב את אפו ממנו אליך, או לא אליך, ישיב את אפו ממנו דווקא בגלל שאתה שמח על זה שהמבחן נכשל, אז הקדוש ברוך הוא ישיב מעליו אפו. כלומר, ההדגשה היא שהוא יזיז כאילו את הכישלון ממנו אל מישהו אחר, הכוונה אולי אליך, אליך, כי אתה שמחת על הכישלון של חברך. טוב, שמואל הקטן היה אנוותן גדול, לכן הוא נקרא הקטן. מה פתאום, איזה מין כינוי זה שמואל הקטן? שמואל הקטן, מפני שהוא היה מקטין את עצמו, הוא היה אנוותן. אז הוא אומר, בן אדם צריך להגיע למצב שבו גם אם יש לו אויב, ושהוא נכשל, שהוא אף פעם לא ישמח ממפלתו של האויב. לא הכוונה כאן לאויבים של עם ישראל, הכוונה למשהו פרטי בין אדם לחברו. בנפול אויבך אל תשמח. אתה צריך גם לגבי אויבים להתייחס במידת החסד, במידת הענווה, ולא להחזיק את המחלוקת ולשמוח במפלתו, אלא להפך, לסלוח לו אם עושה לך משהו. הכל מתוך מידת הענווה שלו. שמואל הקטן היה גדול במידת הענווה. ולכן הוא תמיד אמר את הפסוק הזה, אפילו על אויבך, כל שכן על אוהבך או על אדם ש...
זה גם על אויב של ישראל.
לא, על אויב של עם ישראל, אנחנו לא נגיד, פן יראה השם ורע בעיניו. למה? אם האויבים של עם ישראל נופלים, אז אנחנו צריכים לשמוח, בעבוד רשעים רינה. זה משהו אחר, זה נאמר על המלאכים. אבל עם ישראל כתוב שאמר שירה. למה? כי כשאויבי ישראל נופלים לפניו, אז זה סיבה בשביל לשמוח ולהלל את הקדוש ברוך הוא. כאן מדובר על הרמה הפרטית של אדם שיש לו כביכול אויב. מה זה אויב של בן אדם? זה מישהו שמסתכסך איתו. אז אתה, וקרה לו משהו, אז אתה שמח? תקטין את עצמך, תרגיש שזה... זה לא יפה לשמוח מהפלטו של מישהו אחר. אפילו שהוא יבחה, כל שכן, אם הוא אדם סתם. כלומר, זה הקצנה של מידת החסד ומידת הענווה למידת חסידות, וזה היה דבר ששמואל הקטן היה מחנך בו. בסך הכל, אנחנו יודעים שכל המסכת, הרמב"ם אומר, היא בעצם מיועדת ללמוד מידת חסידות. היי מן דבאי למי וחסידה לקיים מילי דאבות. ככה אומר הרמב"ם, בשם חז"ל בהקדמה. כל מסכת אבות היא מיועדת בשביל להגיע למידת חסידות. זה לא רק למידת האמצע, אלא יותר מזה. להגיע למצב שלפנים משורת הדין. זאת המגמה של המסכת. ולכן מביאים גם את הממרה הזאת של שמואל הקטן, שהיה רגיל להגיד את הפסוק הזה. ערב טוב.